טוב, צהריים טובים, אפשר סוף סוף לומר צהריים בשעה כזה יותר. אנחנו היום בט"ז שבט, משהו שזה 4-5 מפגשים, משהו מקסימום. התקווה הזו שננסה לגמור את העסק הזה, אז אני לא רוצה אחרי פסח עם מוח, איש אמונה, ננסה פשוט לגמור את היצירה פלוס מינוס. מקווה שזה אופטימי מדי, כי מחירות התחיל קצת יותר לקפץ בהמשך. טוב, בכל אופן, נחזור פה לאיפה שהיינו. פשוט דיברנו לגבי, נכון, בדידות וחשיפה, צורף החשיפה, אומרת, הוא באיזושהי הקרבה עצמית שאדם חושף את עצמו, נכון, זה מה שדיברנו בקודמת פחות או יותר, כאשר זאת אומרת, ההנחה הייתה שאדם, כאן, אדם ליצור שהוא אחווה וזה ראות, אז אדם צריך לשתף את הזולת, מה שקורה אצלו בפנים, ולולי החשיפה הזאת אין אפשרות ליצור בעצם שהוא אחווה. מצד שני, החשיפה הזאת עצמה היא מאוד לא פשוטה ומאוד מאוד לא קלה, כי למה שאני אחשוף את זה לפני אדם זר, אז אני לא אחשוף, לא תיווצר ראות. מצד שני, אמת, למה שאני אחשוף? כי הרי מיד, לכן זה כמו הקושי, זה דיברנו בפעם קודמת, צריך עכשיו לחזור פה לעמוד 27, יש לו קטע שמאוד מאוד מהותי וגם טיפה מפתיע אפילו, מאוד בסיסי ואני מכיר בו כרגע. קריאת האמונה והברית, בגלל קריאת העבודה הטבעית, אינה מפרשת אמר האלוקי לאותו את אדם לבדו במשהו תועלתי, אלא במונחים מהותיים. וטוב היות האדם בודד, כאילו לבדו הכוונה, לא שהוא עובד לבד, אלא שהוא חי את חייו בבדידות. וההדגשה, כמעט, אם דבר תגום לאנגלית לשנייה אחת, אז מבחינתו הפסוק לאותו את אדם לבדו, זה לא, it's not good for man to be alone, אלא it's not good for man to be lonely. זה אומרת, זה לא שזה רע להיות לבד, אלא זה רע להיות בודד. במש, זאת אומרת, אדם בודד, הדגשה היא על היות. במשוק את אמונה של הלוך לשווה עם הקיום, כי אין לשוות את היות אם לעבוד ייצר מצרכים, כפי שתואם את הריזם ההיסטורי, את המרקסיזם בעברית פשוטה יותר, היות אינו זה עם להגות, כפי שביקשה שכנעו אותו למסורת של פילוסופיה רציונליסטית בכל הדורות, עד דקארט וקאנט, היות אפינו מתמצא בסל, כפי שטיב שופנהאואר, ובהנאה מעולם החושני, לדעת ההדוניזם המוסרי. היות היא חוויה עמוקה ויחידה במינה, שרק אדם השני מכיר אותה, והיא בלתי תלויה באיזושהי תפקיד או פעולה. היות פירושות היחיד, מיוחד ושונה, שכך פירושו גם להיות בודד. כי מה הדבר גורם לאדם שיהיה בודד ירגיש חוסר ביטחון, לא הכרה שהוא יחיד ומיוחד. אני הבודד, הוא חש כי מאותו אין לו שם מושלם, כדי שאני אחר החי כמו אני, משהו שדרך כמו שאני אינן את הדחיקוי, לכן אני יכול להתנסות בה. מה שבעצם נאמר פה, וזה הנקודה המשמעותית, שבסיס הקיום האנושי, זה בעצם הפן החווייתי רגשי של האדם. אם אני כרגע תראוי פה קצת מהקליפות, בעצם עמיד פה מודלים שונים מה ידם. מה בכלל הקיום של האדם? ואפשר לנות לזה במונחים, בתחילת המסע הזה הוא הציב איזשהו אגדה. אדם הראשון, אדם השני. נכון? הבריאה מתארת את יצירת, התורה מתארת את יצירת האדם פעמיים. פעם אחת כאדם הראשון, פעם כאדם השני, דיברנו על זה שמבחינתו זה לא שתי תיאורים סגנוניים, אלא שתי מהויות שקיימות. אחת היא תועלתנית פרקטית, והשנייה היא כאמור יותר חווייתית, רגשית וכדומה. כאשר, זאת ההגדה שהוא בונה. היה אפשר לדבר שם, נדמה שדיברנו על זה בזמנו, לא על התועלתן מול החווייתי, הרציונליסט מול החווייתי. אני אומר, התועלתן לא אל מול החווייתי, אלא תועלתן אל מול הרציונליסט הפילוסופי. נכון, הוא בנה את ההנגדה הזאת, אבל יש מקום שזה בפועל על מרכיבים, על מאפיינים שונים של האדם. והאדם בעצם חי ברמות שונות. וכאשר בעצם כאן הוא בעצם מאפיין את האדם יותר מכל בפן החווייתי. כרגע נדבר במה הכי מופשטת וסכמטית, שבאדם יש כל מיני כוחות, יש כוחות שבסיסית קשורות בשכלו, רגע בצד הרציונלי של החיים, ויש שקשורות לצד החווייתי רגשי, שכמובן, יש לנו חוויות שונות וגישות חווייתיות שונות, וכמובן גם בצד השכלי, יש לנו השכל המעשי, השכל העיוני. כן, אני אקח את הצד הזה בגדול, באמת, ונוסיף אולי מאותו עוד הנגדה אחת, פחות חשובה, גוף אל מול נפש, או הצד הפיזי שלי, מול הצד הנפשי מופשט. בעצם השאלה שהוא מעמיד פה, לא טוב היות האדם, מה זה היות האדם? הנקודה המרכזית פה זה, הוא בעצם טוען, היות האדם זה בפן החווייתי. לא בפן הגופני, ולא בפן השכלי, אלא בפן החווייתי פנימי. עכשיו, פה אני שואלתי, אני צריך עוד איזה, צריך לשים עוד נקודה מסוימת. במידה מידועה, דבר מסוימי, עכשיו, ויש טענה נוספת אחר כך, שהפן החווייתי, קיומי במחות, הוא שונה ומיוחד לכל אדם ואדם. מה שעובר לך בראש, לא עובר לי בראש, מה שעובר לי בראש, לא עובר לך בראש, או מתחת בלב, מה שעובר לי בלב, לא עובר לך בלב, וכו'. עכשיו, ברמה מסוימת, זה נכון. זאת אומרת, רציונליות היא מאוד משותפת לכולם. תיאורטית, נכון, זאת אומרת, לוגיקה היא גם לא תכונה אנושית בהכרח. המתמטיקה, המחשב יכול לעשות, בן אדם יכול לעשות. אילו היינו, אילו מצליחים להביא תחומי דעת אחרים למודל המתמטי, כפו של יישום, מה שחווה מודורות, כל מיני פילוסופים, היינו רוצים, גם מה שאמונה או כלכלה יהיו בנויים על המודל המתמטי, יכולנו גם את זה לעשות, לא דווקא דרך אנשים, גם דרך מחשבים. כל התיאורטי, פעולות מסוימות, הן לא דווקא אנושיות, אבל גם אני, גם כרגע נניח את זה, מה שוודאי נכון, שאנחנו מניחים שהסיקים לוגיים הם אוניברסליים, כל מיני אנושים. ואני מתאר לומד מתמטיקה, אני לומד מתמטיקה, שני לומדים גיאומטריה, אז אנחנו צריכים להסכים לאותן התובנות. יש איזו לוגיקה כלכלית, אתה יודע, למשל, שיצר ביקוש, יש איזו יחס מייצר ביקוש, אומרת, וכדומה, אז כל אחד יותר מייקים בנקודה הזאת. אתה הולך לאוניברסיטה, לומד כלכלה, או לומד ביולוגיה, או לומד פיזיקה, כי הנחה היא שיש חוקים כלליים שמכתיבים את התחום הזה, והחוקים הללו הם, כל אחד תופס אותם, או אם מסבירים לבן אדם, הוא אמור באמת להבין אותם, אז לפעמים זה מסובך, זה יכול להיות לוגיקה מסובכת, אז יהיה קשה לילד לבין משוואות, אבל זה סתם כי השכל מספיק מפותח עדיין, אבל אם תיקח אותו צעד אחרי צעד, אז זה אמור להיות אותו הסבר לכל אחד. עכשיו, זה נכון מידה ידועה, עם זאת, אחמד, וזהו, בהנגדה לצדדים של חווייתיים. אז אם אני לא כרגע, אני יודע מה, לגבי, נגיד, החוויה הדתית, אז הידע הדתי יבוא משותף לכולם. החוויה הדתית אמורה להיות ייחודית ומיוחד לכל אחד. כלל גם כן, אם אני מדבר על המערכת יחסים אנושיות, אז חוקים מוסריים שמושתתים על לוגיקה, ויש כל מיני כאלה שמושתתים גם על לוגיקה.
מה דוד הלך אליך, מה דסוני הלך אליך, בכלל לא תעביד. או דברים מהסוג הזה, שהם דברים לא לוגיים, ובעצם בסיס החברה מבחינה רציונלית, זה כל הרבה אמור לקבל. והוא כמו אומר, כמו שאחד משמודי הלב איתן לגבי התפיסה הדתי, יש דעת טבעית, שהיא רציונלית, ברורה, מוכרת, ואמורה להיות נהירה לכל אחד. גם בתפיסה הזאת, הוא נחסה מביניים, שדעת טבעית היא מבוססת במדע, וממילא לכל אחד אמור להסכים לכך. לעומת זאת, הדת החברתי, זה מיוחד לעם ישראל, אז אצלו זה עם ישראל. גוי לא יכול, גוי שותף לדת הטבעית, כי הדת הטבעית היא רציונלית, והלוגיקה שלך ושל גוי זה אותו דבר. החוויה שלך ושל גוי הן חוויות שונות. אבל כמו ניתן לדבר גם בחד היחידים, אז אנחנו מדברים, אם אנחנו נניחים שזה לוגיקה דתית, אז זה מושתף לכולנו. לעומת זאת, החוויה הדתית, אז כל אחד חווה כמו שהוא, וכנראה גם המערכות יחסים חברתיות למיניהם, בין זה בן אדם לאשתו, בין אדם לשכינו, בין איש ובין אחיו ובין גירו, וכו'. וזה בעצם טענותו פה, שעכשיו פה הדנן, וזה טענה אקזיסטנציאליסטית לחלוטין, הוא כותב את זה פה גם בשורה האחרונה של העמוד, הוא שואל שכרה שריות שאפשר למצוא בקהילה האקזיסטנציאלית, פעם מתחברות לא רק הידיים, אלא גם החוויות, לא רק השכל, אלא גם הלב, בא עם שמי רק את היכות הנומות הפרטי של החרוש, גם דפיקות הקצועות של הלבבות, הרעבים לראות אקזיסטנציאלית, והאדם עובד חוות ההוד של התקשרות באמונה. שם נוצא לשם בודדת אחרי הנשמה אחרת הנהקת, מאחד שהיא בודדה וגלמודה, אך שובל אותה לא עושה. אוקיי. הוא בעצם, כמות, הטענה היא כמות שכוח מתן הוא חי, ושיש, חווה פה בסיס הקיום האנושי. זו בעצם הטענה. עכשיו, אני רוצה פה, אני רוצה נקודה אחת, שהוא פה די מעלים אותה. הטענה שהחוויה או המיוחד באדם הוא בסיס הקיום, זה ניתן לקבל, כי בעצם ההלכה היא כזאת, שאנחנו חיים את העולם משהו מכלול. זאת אומרת, שמה שעושה את רובן לרובן, לשמעון לשמעון, ואותך לאותך, ואתה לאתה, וכן הלאה, זה כמו לא השכל, כי כמו זה אמור להיות דומה, אלא זה הצדדים האחרים. עכשיו, כל אחד מאיתנו, הוא ייצוא מיוחד, עכשיו, פה הנקודה שעושה לשים את, זה יותר יכול לומר, לא רק בגלל החוויה, המפגש, חוויה שכל. או נאמר זאת אחרת, גם התפיסה השכלית של העולם היא סוג, של חוויה. האדם יכול, כי גם חמדנות היא סוג של חוויה, או גם התמקדות בצדדים שכליים, או להיות רציונליסט, זה גם סוג של חוויה, תראה איך אדם, מה אדם עושה עם זה. זאת אומרת, אם אדם חי ברמה עמוקה, מה שבעצם הוא רוצה בו, שאדם יפגוש את העולם כייצור טוטלי. שכל משהו באישיות שלך יפגוש את העולם, והעולם יאתגר אותו. שאם האישיות שלך יותר נוטה, אתה לא אוהב לרקוד, זה לא מה שיש לך חוויה, זה מה שיש לך חוויה מסוג אחר. ובכלל, תהיה את אדם יבש, זה סוג של התייחסות. השאלה, אם אתה יבש כי אתה אדיש ומצומק, או אם אתה יבש כי זו גישתך לחיים. זאת אומרת, השאלה כמו, אתה לא אוהב לרקוד, כי תפיסתך, זאת אומרת, מכלול החוויה שלך היא כזה. וזה כמובן שונה מאשר פשוט שאתה לא רוצה לפגוש את העולם. אז אנחנו נאמר שאנחנו לא מסכימים עם זה, אבל חשוב להכיר שגם זה חוויה וגם זאת חוויה. ונגיד, לא תמיד טוב לעשות לכפות את החוויה שלך האישית על מישהו אחר, רק בגלל שלך זה נראה ככה. אז זה הייתי מוסיף פה, אבל הנקודה המרכזית שלו היא שבעצם פוגש את העולם כתוקובת של שכל ורגש, לב ומוח, או בבית אחרת, המכלול החווייתי, זה מה שעושה את האדם לאדם.
הנקודה הזאת זה בעצם מה שקוראים הקיום. הקיום הוא איך שאני כאדם פוגש את כלל החיים על כל מה שיש בתוכי. שזהו, אני ייחודי, כי המפגש הזה כמו בין השכל הצרוף לבין החווה המיוחד ושואץ לכל אדם. עכשיו, לזה צריך להוסיף עוד נקודה אחת, שזה נכון וזה לא נכון. זה אחד, כל אדם ראשונה. מצד שני, אנחנו נכים איזשהו מחיים משותף, אמרתי זאת בתחילת הלימוד הזה. אם באמת היה חושב שכל אחד הוא מיחיד ומיוחד לחלוטין, הוא לא כותב את המאמר הזה. כי מה זה עושה? הוא בודד ואני לא בודד. אז נכון, אתה קורא את זה, כי אתה מניח שמחוויות שלו יש אינפורמציה מהותית גם בשבילך. אדם קורא שירה שמשוררים, שמדברים על התמודדות עם סבל, על רומנטיקה, על טרגדיה, על המתח שבין היחיד לבין הכלל וכן הלאה, כשאנחנו מניחים שהמשורר, מה שהוא חווה את חוויותיו, איך שהוא מתמודד עם הסבל, הוא רלוונטי גם לגביי. למה זה רלוונטי לגביי? כי אני חי את אותם מתחים, ואני חי את אותו עולם, מההנחה שכל אחד הוא שונה לחלוטין, אז אין טעם לקרוא אף משורר, ואין טעם לקרוא סיפור מחשבה שמדבר לכם את האישיות שלו. אלא כמו שאיזשהו מחב שותף, כשאנחנו משתמשים בקודים, כמו, אני יודע מה, שקיעה רומנטית, או איזה הר מרשי, או עומד, וכן, וכן הלאה, אנחנו מניחים שמדבר אליי, זה מדבר גם אליך, מדבר גם אליך, מדבר גם אליך, וכו'. כי יש מחב שותף לרובנו, ולכן גם מוזיקה משפיע על כולנו באיזשהו, כלומר ככה, רובנו, מוזיקה מסוימת, משפיעה בצורה מסוימת וכן הלאה. אז יש איזושהי תשתית מסוימת. נכון שההתפרטות, האיזונים, היא שונה אצל כל אחד, וזה אומרת, כשם שהם פרצופים שונים, כשם שהם פרצופים דומים, ככה הם חוויותיהם דומות. ויש איזשהו מכן משותף לא מבוטח. חייבת כל אחד יחי באיזה אי... אוקיי, עכשיו, איזה מבחינתו בשיא שריות? שריות היא יכולת לשתף בנשמה. וזה מה שלא משהו שעבר. אני יכול לשתף בנשמה שאתה מישהו אחר. לא בשכל. עכשיו, כשאומרים שידוחים, אז אני קוראים לזה כימיה. שזה בעצם אותו דבר. ואיך הכימיה נוצרת? כאילו, מה הם ה... זה בעניין של כימיה, זאת השיתוף. חשיפה והשיתוף. אז מוכן לשתף, ואדם שלא מישהו כמוך. אוקיי. עד כאן העסק מובן. אבל שפחות יותר זה נאמר ככה. הייתי אומרת, רק מיעוט של שתי הערות. במידה רבה זה סוג הדבר שצריך לזהות אותה. אין לי פתאום להסביר, או שחייבים, או שחווים את זה, או שלא חווים את זה. עכשיו, נוסף, אנחנו במידה רבה, הוא פה מסתמך על כל הזה, האסכולה הפילוסופית האקזיסטנציאליסטית. שדות הרבה מאוד את המפגש אדם לאדם, מפגש סובייקט לסובייקט, שמאבחנת, כאילו, אתה בו, המפגש, כאילו, המפגש המתבונן מבחוץ, על שני השותפים. באיזשהו מקום, ברקע הדברים, זה עובדה שכולנו, מזה כ-200 שנה, במידה רבה אנחנו ילידי או חניכי התנועה הרומנטית. כי התנועה הרומנטית בעצם באה ואמרה, היא באה בעקבות ההשכלה. אם מדברים באירופה ולא ביהדות, ההשכלה היא בעצם המאה ה-18. כשהכל הולך ברמת השכל וההשכלה והתבונה, ונכון, כאן במאה ה-18 כתב ביקורת התבונה הטהורה. כי התבונה זה הדבר שמאפיין אותך, וביקורת התבונה המעשית. וכו'. התבונה הרומנטית טענה שהחיים הם לא בתבונה, אלא בחוויה. עכשיו הם במידות, במקרים הרבה מקצין, בעצם בא ואמרו, זה רק בחוויה, ותבונה היא בכלל מחוץ לעסק הזה. נגיד, למשל, וורדסוורת' שהוא
גידור המתקיים האנגלי, כתב, ילד בן שש, יותר טוב מ... שיח עם זה, זה גיל שש בערך. כי העוצמה החוויתית, הבית החזקה של ילד, וככל שהזמן עובר, אז החוויה והתבונה מתחילות להתאזן, להשפיע אחד על השני. וקולוביץ' כתב על זה שהתינוק בעריסה הוא יותר חכם מגדול ההורגים. וזה הכל, עכשיו זאת כמובן הקצנה. אבל מה שהצליח התנועה הרומנטית לעשות זה להכות בפטיש חזק ביותר ולנפץ לנוסיסים את התפיסה שרק התבונה היא חשובה. זה הולך, באמת, באיזשהו מקום שם נדמה שכתבו על זה באמת חוקי תרבות, כי הם המציאו את הילדות. לפי התנועה הרומנטית, הילד היה בעצם מבוגר קטן. המציאו את הילדות כתקופה מעצבת, חשובה, ראויה, וחשובה בפני עצמה. ולא כמו איזה בן אדם מיניאטורי שחלש ומסכן. ועוד גם, ועוד הדירו את העיר רציונלית. מתבטא בהמון המון תחומים, בארכיטקטורה, באמנות. עכשיו, במידה רבה, עכשיו, האמת היא, הם הגיעו איזה תבונה מאוד עמוקה, בניגוד הפעם, התפיסה שאדם בעצם, יש לו יצר טוב ויצר רע, או ניקח, יש לו תאוות ויש לו יצר טוב שעושה לשלוט על האדם, יש לו תאוות ולעצור אותו, אז בעצם הביטוי החווייתי זה לא לדעת התאוות ויצרים. זה דברים בעלי חשיבות. זה נכון שזה גם נתן התאוות והיצרים מקום אחר, תפיסה אחרת שלהם, אבל בעצם הכיר בגלל שאדם יש כוחות אחרים מאוד חזקים, מאוד משמעותיים. התבונה הזאת היא אמיתית, וכבר אחרי שמורידים קצת את ההקצנה מזה ומורידים את את מרכיב הריאקציה שלהם נגד הקיצונית השנייה, במידה רבה, במה זו אחרת, כולנו ניזונים מזה ואנחנו מכירים במקום. זה בעצם אפשר לפסיכולוגיה בעצם להפך להיות איזשהו תחום מחקר משמעותי ואמיתי. זה אפשר, זה אפשר לרבה שלך לתפוס את מקומן הראוי. גם הוא מושפע מזה, ולכן אין ספק שאנחנו מבינים היום שמערכות יחסים הן לא רק רציונליות. כי אם אתה רוצה חברות, אתה תחפש מישהו שהמבחן הרציונלית הכי מתאים לך. אם אתה רוצה חבר, או אתה רוצה בת זוג, אל תחפש את הכי... כשאתה רוצה להתחתן, אל תחפש את מי שהכי מתאימה בתור חברות. מי שהכי מוכשרת בגמרא, או הכי טובה בפיזיקה, אלא תחפש מי שהכי מתאימה לך מבחינת התאמה אישית. ואני זוכר, אמר לי פעם איזה אדם שמבוגר לי לכמה שנים, ואמר לי פעם בלב פורים, ובזמנו לא הבנתי אותו, והיום אני מבין כבר עד הסוף, אמר לי, אני יודע שאשתי לא גדולת אדום, יש הרבה מאוד שאלות עליה בכל מיני תחומים, כל מיני תחומים הישגיים, אבל לי הכי טובה בעולם, הכי מתאימה לי. וזה בעצם התובנה הזאת, שאתה לא חפש להתחתן, מי שתהיה ראש ממשלה, או מי שתהיה, תזכה פרס נובל לפיזיקה. אתה מחפש מי שהכי מתאימה לחוויה המיוחדת האישית שלך. ואתה מחפש את המכרוע. עכשיו, מה שהאוסוביץ' שכותב פה, שהיות האדם זה רמה חווייתית. זה כמעט מאוד שונה משאלתך. ולא ספק. מה שגם זה גם שונה קצת מאדם וביתו. אם תקחו את אדם וביתו, זה לא שנגיד, למשל, הורות גאולה והורות בלתי גאולה. מה זה הורות גאולה? שאתה מלמד את הילד תורה. את הפן הלימודי. אני אקח את ה...
Oh.
כי מהי הבהות בקיאת הברית? זוהי מחויבות החינוכית הנהדרת למסורת. זו החובה שאתה עצמו, האדם יוצא להכיל להביא את צאצאיו את הברית. בקיאת הברית הוא עלה האב במעמד של מורה, ואיזה תפקידו זה, הוא עבר מישר למרכז. רק עם הופעתה של קיאת הברית ואף מסגרת ניסוח השקפה לדעות האב המורה, עצמו פנית לפיית המחירות הבאית. זה קטע דו משמעי. צריך לדבר על ברית וקהילה, כשדבר על המורה והאב המורה והמחויבות החינוכית. זה בעצם מה שיוצא מהקודם. גם הפן הרציונלי הוא משולב בזה. בסופו של דבר, אתה כן מתווה, על כל אדם, גם תפיסתו השכלית וכדומה, היא משפיעה גם על אישיותו וחווייתו, אז לא מנתקים את זה. אז לא כאילו שאתה רק חוויה טובה. חווייתך היא מורכבת גם מאיך אתה, דרך איזה פילטר, אתה קולט את העולם וקולט את הסביבה. אבל כמובן זה יוצא לשום מכלול, היותי חוויה עמוקה ביחידה מינה, שרק אדם השני מכיר אותה, אוקיי, וכו'. אוקיי, עכשיו, מעבר לנקודה הזאת, השלב הבא אצלו יהיה, אז בעצם, מה זה נישואין, או מה זה... נישואים לא תועלתניים, נישואים אמיתיים, זה בעצם ברית. שכל אחד, כשבמובן הזה מושג, לכן מושג הברית זה כל כך משמעותי. מה זה ברית בעצם? ברית אומר שאנחנו רואים בכל אחד מאיתנו כאחד. אחד במה קיומית. זה לא שאנחנו שותפים. זאת אומרת, תקחו שנייה מה שרשי אומר. מה אומר רשי? מה זה ברית? כך גם שכותב בריתות, הולכים בעל חי, חוצים אותו לחצי ועוברים בין הבתרים. עכשיו, מה הרעיון של הטקס הזה? הרעיון מאוד פשוט. אם יש לבעל חי, תפקח פרה, אתה חותך אותו באמצע. יש לך צד ימין וצד שמאל. פיזית, לפחות המסה, לא בשני דברים שונים עכשיו, והם מופרדים, הם לא אחידים, אלא כמו שזה מופרד מזה, ככה עכשיו צריך משל פרה מופרד מצד שמאל של הפרה. אבל כל אדם, כל אחד מבין, שלמרות שבגוף הם שונים, במהות הם אחת. תמיד זה בעצם איזושהי חלוקה מלאכותית. כי מה שמגדיר זה לא המסה, מה שמגדיר זה הצורה או המהות. אז הצדים מצד שמאל מציינים בעצם ישות אחת. כך גם בעל ואישה, למרות שבעצם שניים, בעצם אחד, כי למרות שאחד גופני, אז אני פה ואשתי בירושלים, אני פה ואשתי בניו יורק, אבל המהותית זו מהות אחת. זה נראה כשניים, זה בעצם רק אחד, אותו דבר אם עושים בין שתי מדינות, אנחנו נתפסים כשתי מדינות, אנחנו באמת מדינה אחת וכן הלאה. זה בעצם עניין הברית הזו. שהפכנו להיות אחד, כי הוא קם אותם זה לזה, ויהיו לאחדים בידיך. והאחדות הזאת יוצרת כמור קהילה. עכשיו, קהילה שנוצר לצירוף של שני אנשים אחד לשני, לכן יש פה נקודה שמשמעותית אצלו. בתיאור של בראשית פרק א', איך החברה נוצרת, על ידי שלוקח שני אנשים, הם עושים שיתוף פעולה. אז בעצם הם לא אחד, זה אחד ועוד אחד שווה שניים. רק הם שותפים פעולה. ולכן התיאור גם שזכר וכיבה ברא אותה. הוא דיברה לחוד, היא נבראה לחוד וכו'. בפרק ב', אז דיברה בתוך הצלע. או משל חזל, הוא מחזר לבידה שלו. זה חלק מהותי מאישיותו, ממהותו. זה לא אחד עוד אחד ושניים, אלא אחד עוד אחד עם אחד, או זה בעצם אחד מינוס, ועכשיו זה חוזר. זה בעצם האדם והאישה בעצם בעצם אחד, וזה אותו הרגע שבין יום קודם צד הוולד, בת פלוני ופלוני. מה זה בעצם הרגע הזה אומר?
אז בעצם אומר שמהותית הם אחד. נכון, שהם באים לעולם בהתחלה כשני גופים שונים, אבל כל קצת הפלד, מהותו, זהותו, כבר נקבע שהוא והיא שייכים זה לזה. אלא שפיזית זה כך 20 שנה צריך להתממש. אבל מבחינת הזהות המהותית, אז בעצם זהותו הבסיסי, זאת אומרת, ההגדרה של מי הוא ומה הוא, זה נקבע עוד כל צד הוולד, זה נקבע, אבל כאשר הוולד הפיזי נוצר, הזהות הזאת, שוב משייכים כבר, כבר נכון, הצורה, לא החומר, כבר קבע שבת פלוני לפלוני. אחת החומר, אז צריך שהזר יפגוש את הביצית, צריך אחרי זה, שהוא יצא מהלחם אחרי 9 חודשים, וצריך שאחרי זה יגדל 20 שנה, ושהיא תגדל 20 שנה, ובסוף ייפגשו איזשהו דרך. אבל מהותית הם בעצם אחדים. כן.
אבל אם
את
אומרת אחדים, אבל
כל
אחד יש
אישיות
בפני עצמו,
זה לא מתחיל. אז מה שיקרה, הם ישתפו אחד את השני, ייחסו, בצורה כזאת יתקרבו להיות אחד.
מבחינת מה?
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 אחד אישית זה מהות.
כל אחד יש מחשבה עצמאית, ובפני.
נכון, תשמע, האמת היא שאם מדברים ניסויים, יש גם מודלים שונים. יש מודל שבו יש תפיסה מסוימת. זאת אומרת שרובן ורובן ולאה חיים ביחד, רובן ורובן, לאה היא לאה, מדגישים קצת את ה... נקרא לזה, את ה... את האינדיבידואליות של כל אחד. כמובן, הם אוהבים את הכל, אבל כל אחד שומע את האישיותו. יש תפיסה אחרת שמדברת יותר, שבעצם הופכים להיות אחד. יש סיפור, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל יש סיפור, הרבי לוין, הרגע שאשתי כואבת לנו, שזה, ככה אומר לרופא, שזה אומר, פיזית אומנם, זה שעבור רגליים בעצם, זה לא שניים, אבל מהותית יש בין רק אישות אחת. אז זה נכון, תשמע, בחיל, כשני אדם נכונים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, האדם שמתחתן לא מאבד את אישיותו, אלא הייתי לוקח נוספת לו זהות חדשה. זאת אומרת, במה מסוימת, הזהות חדשה משותפת. במודל קיצוני, הזהות החדשה בולעת לתוכה את הזהות הקודמת. נגיד, כל אותם דרשות שאתה תשמע בשבע ברכות, הרווקים שלא התחתנו על שאדם הוא לא איש עד שהוא מתחתן, אז מניח שבעצם אין קיום, הקיום האמיתי הוא רק המשותף, שקיום הקודם הוא חצוי, בעצם נבלע ונספג כאילו מתוך הישות החדשה. יש תפיסה אחרת, כמו יש תפיסה שרואה גם אחרי הניסוי, ממשיכה לראות את זה כאיזשהו שני אינדיבידואלים שחיים שיתוף פעולה עמוק, עדיין כל אחד מניפי עצמו. שאותי, אני הייתי חושב שיש לי איזה דירקטיבה מסוימת. ומה אחת, אתה נשאר מי שאתה, כן. אתה לא מאבד את זהותך הקודמת, אתה צודק. אבל נוסף לך זהות חדשה, כי אתה חי משתי זהויות. זהות אחת כאובן, זהות אחת משותפת. יש איזה השפעות גם כרונולוגיות, אבל יש איזה גם זהות, זה גם לא רק כרונולוגי, נגיד, האדם, מול העולם אולי את השמועים אישיים שלך, מול הילדים שלך, זה יותר זאת המשותפת שבאה לידי ביטוי. בכל מיני אנשים שאתה בעצם פתח שתי זהויות. אני כרגע לא בהכרח, מה שהוא כותב פה, תודה רבה, הופכים להיות איזושהי שותפות. קהילה. הוא רואה את הניסויים כסוג של קהילה. ואז בעמוד 26, התקשורת, התחלות הן מחלות מקריבות וגורלות.
קהילת האמונה, שסוף באמת, נגיד, אתה צודק שהניסוחים פה, זה לא שותפות טוטלית, אלא קהילה, זה איזשהו חיבור בין שני אנשים. זאת אומרת, הוא מגדיר פה את הניסויים לא כשותפות, אלא כרעות. רעות בין שני אנשים. אנשים שיש אחרים שלוקחים את הרעיון הזה צעד אחד קדימה. כשמדברים על זה כרעיון שותפות טוטלית. אצלו זה נכון, אצלו, אתה צודק, אני מקווה את התיקון הזה, שאצלו זה נוצר סוג של רעות, עכשיו אני אגיד לך גם למה, כי בסופו של דבר, היחיד אישה בודד. זה רק מנקודה להכיר להדגיש אותה. אני מדיצלתי פה את זה כשותפות טוטלית, אני חושב שאחיה צודק שזה לא ככה אצלו, זאת אומרת, נשארים שני אנשים, אחד ועוד אחד, אלה שמתחברים להיות רעים בצורה מאוד עמוקה, זאת רעיות. יש קטע, אני לא הבאתי את זה כי זה, בגלל שאני לא הבאתי את זה ככה, יש קטע מאוד מעניין בדברי הגות והערכה, לא זוכר איזה אחד מהמדור שלא זוכר איזה, הוא גיד יש דבר שהוא חריף מאוד, הוא כתב כך, ש... הוא מתאר שם, זה קטע גם ביוגרפי, כשהוא כתב ש... כשלמרות כל הגישה והקרבה בין בני זוג, כאשר קיימת טרגדיה, בן זוג אחד חולה במחלה מסכנת חיים, או תולעת חסוכת מרפא, אז נוצר איזשהו טריז קיומי מסוים ביניהם. לאורך הדרך יש איזשהו שותפות, ופתאום נכנס איזה טריז קיומי. כי אחד מהם יודע שהוא ישרוד את המחלה, כי הוא לא החולה, פשוט יש לו ישרוד. ואז עם כל הרצון לשותפות ואמפתיה וזה, יש המון אמפתיה והמון תחושה שמשותפת שמחווה במחלה, אבל אחד, אבל זה ביטי כבר לא משותפת, וזה מביא על כוחיהם ועל כוחם, זה מביא איזשהו סדק, או מעבר לכך, ביניהם. זה קטע אוטוביוגרפי, כי הוא חי מצב כזה 5 שנים. אבל זה מדגיש באיזשהו מקום, באמת את ה... שנכון, שהוא באמת רואה בסופו של דבר את האדם כבודד למות הנישואים. עכשיו, זה גם בהחלט בגלל הדגש שלו על פחד המוות. מדגש על פחד המוות, אמור זה כל אחד יחיד. לא, בני זוג לא מתים כזוג. כל אחד, הקיום הפיזי של כל אחד נפסק בנפרד. ולכן זה כל כך, אצלו זה מרכיב די משמעותי ודי מהותי. נכון, למה הבדידות העמוקה בדמסים יותר לא, לעולם לא, גם ניסוי לא לחלוטין יתגברו על זה. אחר. אני חושב שתפיסות, כמה שישנות תפיסות שונות של ניסויים שבאמת מוכנות ללכת יותר רחוק מזה. אבל זה נכון שפה זה בערבון לא מוגבל. אני חושב לשמוע, אני חושב משמע תיקון, שקיימת אדם זהות כפולה, זהות מסוימת, שבו יש איזו שותפות, זאת אחרת שבו הוא שומע לאישיותו ועצמאותו וכן הלאה. טוב, עכשיו, מהמודל הזה, הוא גר את הצעד אחד קדימה. וזה, נחשפות גם את הקדוש ברוך הוא לעסק. עכשיו, הוא מדבר פה על הוא ואין לאה, ואני, אתה והוא. אבל כמובן, זה נכון גם לגבי אני והוא בלי ההיא. או אני והוא בלי ההוא. ומחירות, אנחנו נותן לו זוג והקדוש ברוך הוא מצטרף. השם גם אומר, לא, גם למה זה כזוג? השם גם היחיד. המודל המרכזי שהוא מדבר פה, זה את השותפות, שהמפגש שעושים הקדוש ברוך הוא זה מפגש של האדם כמכלול, כחוויה, זה המפגש החווייתי, לא המפגש הרציונלי, אלא המפגש החווייתי, הקיומי, בין אדם למקום. זה פה בעמוד 28.
כן, באמת זה באמצע הקטע. הקהילה בנסוג השני כן ראית התחייבויות, עכשיו בתור צו, כי שם מוקד בשלושה שותפים, אני, אתה והוא, הוא המקור של המציאות, ושהכל מתחדש בו, וכן מוצא בו גאולתו. האדם הראשון נפגש בכוח עצמו, נכון, האדם השני נפגש עם תיווכו של אלוקים, שכאן זה מתחבן בחווה בגדה אקסיסטנציאליסטית, ומוצא להיקבע בסבל, שוקים עצמו עושה שותף ובידו, גם אלוקים מחוץ לקטע בעת הברית. עכשיו, טוב, אני אומר כך, לא כך בור לי עד הסוף, למה הוא חושב שהכרחי יחסי הקדוש ברוך הוא, אני אומר כך, למה הכרחי יחסי הקדוש ברוך הוא לתוך העסק הזה, למה הוא רוצה שיחס האדם לקדוש ברוך הוא יהיה כזה, זה ברור. העובדה, מכאן, עוד יותר, המשך הדיון, לא יהיה על האדם ואשתו והקדוש ברוך הוא, זה יהיה על האדם והקדוש ברוך הוא. או אתה וקדוש ברוך הוא, או היא והקדוש ברוך הוא. זה יפסיק להיות על השלישייה, אז יבוא יחסי אדם במקום, וכפי שהוא יעצמו יאמר מהר מאוד, הוא יעבור פה, בעצם מייצג את עמדה של הכוזרי, ולייצג את העמדה, את העמדה של הדו-שיח, מקיבה לקדוש ברוך הוא, הם המקבים הקריטיים, ויפתח את כל הרעיון הזה ב... בהרחבה. תיאורטית, אפשר להציג את מודל הניסויים, גם בלי הקדוש ברוך הוא, אגב, זה מה שקורה אצל אקזיסטנציאליסטים חילוניים. אקזיסטנציאליזם מורכב משני אסכולות, אחת דתית, אחת חילונית. החילונית רואה את כל המשמעות בקיום האנושי, באשר הוא אנושי. והשנייה רואה את זה, משהו הקיום, באשר הקיום הוא מעניק משמעות, נפגש האדם ואלוקים. זאת האדם ואלוקים נפגשים כי בזה נפגש חווייתי, אצל קירקגור זה כך, אפילו זה אנטי-רציונליות, זה נגד רציונליות, ביהדות זה לא נגד רציונליות, זה מעבר לכך, אבל המשותף הוא שאקזיסטנציאליזם דתי מעוניין שאנחנו צריכים לפגוש את האדם. כי זה נכון שתפיסה דתית תמיד הגושפנקה אלוקית תהיה לנישואים. אבל זה לא... אפשר תמיד גם לחשוב על נישואים... אני לא יודע אם נדבר נישואים באופן עקודי לחייב את זה. כמה אנחנו בסופו של דבר רואים את הקדוש ברוך הוא כשותף ליצירת חיי האדם ולמסגרות אנושיות, והוא בתור בורא, אני אומר את זה ככה, בתור הבורא של העולם הפיזי, הוא גם ברא את העולם החברתי שלנו, ובראשה הנישואין, ומי שזכר לשם שם מגיטין, אז הראשון מדבר שם, ישראל נתתי גירושים ולא באומות, שכאילו גירושים זה משהו שהקדוש הוא יצר ויצק לתוך העולם. שגם מסגרות החברתיות האלו הם חלק מהבריאה, כי הבריאה ברא את העולם הפיזי ואת העולם החברתי גם כן. אז ברמה הזאת זה נכון, אבל אפשר במודל, ככה, במודל חילוני, אז אפשר לדבר על מערכות יחסים קיומיות, גם מבלי לצרף פה את השותף השלישי. פשוט מאוד, כמו בתפיסה דתית, הוא רוצה שגם תהיה שותף בבריאת הנישואין. בבריאת הנישואין זה בצורה הזאת. אבל לכן, הנקודה המשמעותית ביותר, זה שנישואין הם בין הבעל והאישה בצורה שיתופית קיומית, והמערכת הדתית היא אותו דבר. דהיינו, המערכת הדתית בין האדם למקום. וזה בעצם כאן כל ה... כל המשך הקטעים, מה שבעיקר הוא יעשה פה במידה רבה, הוא ידגיש בו כל הזמן, ידגיש בו כל הזמן את מרכיב הברית, מרכיב השותפות והחשיפה מרצון לתפיסה הדתית. זה לא יהיה בנוי פה על ציווי,
וכפייה ומלכות ועדנות. זה בניהו דו שיח ודיאלוג שבמידה רבה אומרת, זה הולך בעקבות הכוזרי, ואני כותב את זה פה בעמוד, כן, בעמוד 31, בערי העשרים, הוא באומרת, הוא מציין את הזיקה לבידה הלוי, ובערי העשרים אחד עוד יותר. תכף נקרא את הקטעים והנה דבר, אבל עכשיו ב-21 הוא כותב פורש. אחד הוא בנוקים שם, בן שם הוויה, פותחה את הליהודה הלב. בידה בה זה נכון. נשים להם שנייה אחת. כן.
משתמעת פה שאומר שכל קהילה חייבת לכלול את אלוקים.
את מה?
כל קהילה חייבת לכלול את אלוקים.
כל קהילה משמעותית.
כל קהילה הברית.
כן.
אבל
הדברים החילוניים לא טוענים,
מה?
נכון, לא זאת כך. הוא, כפי שאני קודם, זה הכין טיפה מעולץ. כפי שאני קודם, אני חושב שמה שקורה את זה זה כך. לא שדבר, הקדוש ברוך הוא מקור כל הקיום. שכל הקיום בעולם הוא מכוחו, גם הקיום הפיזי. אם תחשוב שנייה אחת על הרמב"ם מתחילת הלכות יסודי התורה, שכל המצוי, מה שם אומר שם, נכון? יסוד היסודות עמוד אחרון, לדע שיש שם מצוי ראשון, כל נמצאים מכוחו, אם לא נמצא, אז אני אעשה קצת לסבר את האוזן, בעצם אני ככה, מה שם אומר, שכל הקיום האנושי הוא פונקציה שהקיום האלוקי, לא בנקודה בזמן של הבריאה, אלא בכל רגע ורגע. זה כמו שאגיד לך, שאגיד הבגדים שלך הם פונקציה של הקיום שלך. אם אתה לא קיים, בגדים שלך חסר משמעות, מהבחינה הסמכותית. מה? אוקיי, אבל נגיד, הם איבדו את משתם בתור בגל. העם חושב שהמציאות אולי, גם המציאות תכלה. זאת אומרת, המציאות קיימת, אתה יודע מה, בסדר, נגמר זה אולי המצוא אחרת, המחשבות שלך קיימות במה שאתה קיים. אם אתה לא קיים, אין לך מחשבות. אני לא חושב את המחשבות שלך, אם קיים אותה מכורך. אז שבמסגרת הזאת, אז גם העולם החברתי קיים מכורך זה שהקדוש ברוך הוא מקיים אותו. אז בעומק העניין, הוא גם צריך להיות שותף לתת משמעות לקיום החברתי, גם הוא צריך להיות שותף. אבל ברור שזה לא... זה איזשהו... אפשר תאות לדבר על שני אנשים שמתקשרים ביניהם באיזו זיקה של שותפות וחשיפה, גם בלי הקדוש ברוך הוא. אני חושב שהוא יגיד לך שזה אולי ברמה האישית נכון, ברמה כלל עולמית, אז הקדוש ברוך הוא המציא את העולם וברא בו את המרכיבים הללו. אבל אני מסכים שזה, אמרתי קודם, אני חושב שזה באמת קצת מעולץ. צריך לדבר פה על קיום אנושי משמעותי. כי הייתי הרבה יותר מעדיף שהדברים היו מתקדמים בצורה כזאת. הוא מתאר את הראיות כאיזו חוויה שותפית קיומית של אדם ואשתו. ואז כותב ככה, היות בשיר השירים בישעיהו, בהושע, בעוד מקומות, יחס אדם ואלוקים מתואר כבעל ואישה, אז המודל הזה גם נכון, גם בשמיים, מבלי הסופות השלישייה הזאת.
זה לא שאני קורא את זה, לא שוב. הוא מרגיש את זה גורם, כאילו גורם שלישי, אלא פשוט הוא מקיים את הברית הזה.
נכון, אז תשמע, אתה יודע מה, אני אומר לך את זה קצת אחרת אולי. אם יש זוגיות טובה בין שני בני זוג ועם אנשים דתיים, אז משהו חלק מן העסק הזה. זאת אומרת, זוגיות טובה בסופו של דבר היא בנויה על איזושהי מערכת ערכים בסיסית משותפת. כי אתה לא תחיה עם אישה שהיא לא ערכית מבחינתך. או שהערכים שמעת, כל אדם, בסופו של דבר, מתחתן עם בן ובת זוג, שהערכים הבסיסיים, פשוט ריאת, אתה לא רוצה להתחיל משם, שהרעיונות של הגידול ילדים הם יש ממנות הפוך משלך. כי אתם בעולמות שונים, אתם ביסוד הוא שותפים. כי אדם הוא דתי, הוא דתי באמת. זאת אומרת, שכבר שהוא מהווה חלק מהמתי, משמעותי מעולמו, כמו שילדים להבדין, חלק משמעותי מעולם של בני זוג, אז אתה לא יכול, בסופו של דבר לא יכול שהוא יהיה חלק מהסיפור הזה. זאת אומרת, אם אדם, זה ככה, בשביל שדתי התחתן עם חילוניה או הפוך, צריך להניח שאו משהו פגום בזוגיות, או משהו פגום בדתיות. כי אם הזוגיות מניחה שהדברים, אם הזוגיות מניחה שבדברים הכי בסיסיים, הכי יסודיים אנחנו שותפים, אז צריך לכלול את העולם הדתי שלך, את העולם הקיומי הכי בסיסי. זאת שהדעת היא לא העולם הקיומי הכי בסיסי, או שבך זוגיות, אתה לא מחפש משותף את זה הכי קיומי. אז לכן, את לא שאתה תמיד יהיה חלק מן העסק הזה. וכן, אתה רוצה אישה, שאתה חושב, שאתה והיא מתפעלים אותם דברים. אתה רוצה אישה, שאתה יוצא בכסף בראש השנה, אתה תהיה משוכנע, ושתשאל אותה, שאתה והיא התפעלתם אותם דברים, אותם בקשות, אותן חוויות. שמשמע שהרדת שווה עשתה בשופעה, אז מה הרדת שווה עשתך? אני לא כן, במה פרטני, אלא שהשופעה עושה לה את זה כמו שעושה לך. וכן הלאה. ובמה הזאת כן. אתה כזה שכה אמור להתקיים בתוך הזוגיות. כי הוא פשוט נוכח גדול מדי בחיים של אדם דתי, על מנת שאפשר יהיה להוציא אותו מהתמונה. אבל אני חושב שלא משוב פעם. אני באמת חושב שלטיונים שפה, זה לא טיון כזה. אני מקווה שאני לא טועה, אבל אני חושב שבאמת זה לא בלב הטיון פה. טוב, עכשיו כמו אומרת, מעמוד 29 ואילך, אחד מותפמת, בעצם יש מוקד חדש לכל הטיעון, עד עכשיו זה אדם ראשון ואדם השני, עכשיו זה הופך להיות מערכת היחסים של האדם עם הקדוש ברוך הוא. כמובן, יעשה פה הפרדה בין אדם ראשון ואדם השני. אדם ראשון מול הקדוש ברוך הוא, אדם השני מול הקדוש ברוך הוא. אבל זה בעצם יהיה לב העניין. זאת אומרת, אם הסברנו נכון, ואם הבנו נכון עד הנקודה הזאת ב... בחיבור הזה, זאת אומרת, אם קראנו נכון מעמוד 7 או משהו כזה, עד עמוד 9, עד עמוד 29, אז כל השעה אמור להיות מובן מאלה. זאת אומרת, אני אמור, אם אני רוצה להגיד לכם, תסגור את הספרים עכשיו, ובואו נעשה תרגיל, אתן לכם, תכתבו את מה תכסים בין אדם למקום, לאור איש האמונה, אז אתם צריכים להיות אמורים לענות איזו תשובה נכונה. ואתם נכירות, אתם תכתבו שאדם עצמו יש אדם הראשון ויש אדם השני. אדם הראשון, מה תכסים של הקדוש ברוך הוא תהיה בצורה מסוימת, ובדם השני, מה אתם עושים שלהם הקדוש ברוך הוא, תתבטא במערכת אחרת לחלוטין, הראשון יהיה יותר תורתני, יותר מתרשם מהחיצוניות, השני יהיה עמוק ופנימי, וכן הלאה. עכשיו, הוא טיפה את זה כאיזשהו קווץ מסוים, אבל בגדול זה מה שיקרה פה מכאן ואילך, שהוא יתאר פה שתי מערכות יחסים שונות לגמרי, בין אדם הראשון לקדוש ברוך הוא לבין אדם השני, שזה, כפי שאמרתי לכם משעתו, זה בצל אלוקים עשת אדם שאצלו זה כיבוש ותועלתנות, וזה, ואיבך בפה נשמת רוח חיים, שזה קרבה ואינטימיות וכן הלאה. עכשיו כאן הוא בעצם עוסק אך ורק באדם השני, והוא יציג פה את הקדוש ברוך הוא, כשותף, טוב עמוד 29 בשורה השלישית. בעצם נתחיל בשורה ראשונה. חוויה פרדוקסלית של חירות, הדדיות ושוויון, נכון כפולות, באימות האישי מאלוקים, אימות פה הכוונה מפגש. משמש ליצור לנת טבעה של קריאת האמונה והברית. אנחנו פוגשים את האלוקים בקריאת הברית כחבר וכעמית. אני חוזר על זה. אנחנו פשוט דרכים בקיאת הברית כחבר וכעמית. אמירה מאוד לא, נקרא לזה, ניטאית. נכון, זאת אמירה מאוד הרבה חסידית. תגיד לך, כחבר וכעמית, מובן גם מסגרת הקהילה הזאת, מופיע אלוקים כמנהיג, מורה ורואה. לא מנהיג וחלק בטיפה מהקהילה, מורה אינו ניתן ניתוק מתלמידיו, והרואה לעולם אינו נוטש אצלו מריתו, כל המשתחים לאגודה אחת. הברית, הרושך את אלוקים והחברה של שם אמונה. הוא בעצם זונח פה לחלוטין את המודל של אלוקים, המצווה, המנהיג, האדון, המלך, מלכי המלכים. אגב, יש פה, עד כדי כך, מלכות נשרף, שערה 17 הוא בכוח דוחה את החזר הכפה למרות גגיגית. למרות ש... למרות שיכולה, אותה אגדה שאומרת כפה למרות גגיגית, מה היא בעצם רוצה לומר? היא רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא מחייב אותנו בתור מלך ואדון. וזה בכלל לא מעניין אותו אם זה מעניין אותי או לא. הוא לא שואל מה אכפת לי עם המצוות, אלא הוא מצווה אליי. הוא בכלל לא מתעניין לזווית שלי. הוא מכריח אותי, למה? כי הוא אדון, הוא המנהיג והמלך, המפקד העליון. כפי שהרבה מאוד פסוקים, נקרא כמו של ישעיהו, יצרתיך עבד לי. או כל מיני מרד, פסוקים מהסגנון הזה. אז עוד רגע, תפחות סופיות, כי מה, אני חייב לך חשבון, אתה היית בית לזלי ארץ, אם ידעת בינה, כי מי אתה, מה אתה, זה לא רק כי אתה לא מבין, אני לא חייב לך שום דין לחשבון. אז פה, תראו את עמוד ההערה 17, מתן תורה בהר סיני הפרי, מסע מתן חופשי, כמשה מאז שהסכים להיכנע לצון השם. אחד המבד אצלם מואב כי כדיגור מולכן שולכים לכל הסכם אזרחי דעת התלמוד שלנו הרבה גגיגית שאלוקים עשה פרט כפייה בשביל להיות בסיני אינה נוגדת את התזה שלנו התלמוד יחס את התבולה שעשתה לאחר שבית נכתה לפי החלטה חושבים הקודם בדרך כלל פרט של רשי אפילו הרמב"ן אנחנו נגיד רשי בית הדעת ומוגדת אף הוא חייב להודות שם קיבל עצמו נצא רצון השם בטר מתגלות כמר בשמות יוטט אמן חלק הרעש הגדולה ראשון פרמי של הברית. עכשיו, זה כמעט דקות המדרש הזה מפשוטו ממש. אז ברעש היא עוד איכשהו יש לו איזשהו סיג ברמבן הוא פשוט הולך כמעט נגד פשוט החזר. הוא אומר, תראו את הקטע, את הקטע הבא. לפיכך תמוע הגמרא. אז רק כך הוא מתעקש ברעיון של החבר והעמית. שהוא זה כבר כקושה על חזן, שמציג במודל אחר. תראו במגמר, מכאן מודעה רבה לאורייתא, כי זה בגלל, המודעה הזו פה במובן שבעבד, כאילו, במובן שדפמר. שמודעה אומר שאני יכול לבטל את ההסכם, כי הוא נעשה בכפייה. אחרי שהכפייה התחסה רק להתגשמתה של הברית, הגשמתה של הברית, ולא לעצם כיתת הברית. ודאי, אין כבר יש לה מה זה כפשוטו, אומרת, הוא גם מודע שהפשט הוא לא כמו שהוא אומר. כי מולם נותח רחמי ספק בתוקה של ברית סיני לפני שקיבלת היישוב ממרדכי ואסתר. זה נכון, ברור שחכם לא הטילו פיקפוק. למה לא הטילו פיקפוק? כי חשוב שגם הקביעה מחייבת. יש פה יש להרעיין שלו אמר זה שהוא מתייחס לצוות מוסריות מקילות. יכול להגנה יורידית הלכתית. לפי נראה אלוקים דרש ממנו קהילה שתהיה התחייבות אחת היא כללית לצד רצון השם כדי לקיים בקריאת הרבה של התחייבות השינה היא התחייבות כלפי כל חוק וחוק ההתחייבות השינה היא מתקבל מתוך כפייה הטעם החצת גורם הכפייה לברית הגדולה בסיני בניגוד לכל הסיפור מקרי אני לא ברור לי למה זה כך נגד סיפור מקרי אבל בסדר משיש הברית איתך שאלוקים כופל המכין התורה בשעה שהוא פועל כבן חורי אז בעצם גומר כפייה הוא מתרגם פה לחוויה. זאת אומרת, חוויית משועבדות. טוב, אדוני זועקים. הוא בעצם פה מעוניין לבסס את כל מערכת היחסים של אדם ואלוקים, לא על הכפייה והשעבוד, הטרנסצנדנטליות והמלכות, אלא אך ורק על ההתחברות והחיבור והכחבר וכעמית, ומנם הקדוש ברוך הוא המנהיג, ומת, אין, זה כמו מדין, תצאו כמו אדמור וחסידים, או כמו רב ותלמידים. מת, יש זיקה נפשית עמוקה, למרות מוצר, אחד יש כישרונות וכוחות של עין האחרים, או מעמד של האחרים, אבל כל שכין אותה יחידה קיומית, כך גם פה אומרת, מוציא את זה כאגודה, שזה נכון שבחזל יש גם מהסוג הזה, זה בדיוק ההערה הבאה, אבל זה לא בכך אומר שחזל, שזה רק זה, זו דיאלקטיקה מסוימת, דווקא פה הוא די בורח מזה כמו מאש כמעט. טוב, פעם מעניין, דדה, איך זה מתארגן בשטח אצלו, איך הוא מיישם את זה לכל מיני חוויות דתיות, ובלינה דומת גם, ניקט ממש זו אחרת גם לכוזרי, אני מקווה גם שנזכור מעט, לנסות גם למעט, איך קוראים לזה, גם לשאות את זה, או לשאות את הנגיד, מה שהוא כותב ביקשתם משם, כי שם הוא מטפל בזה גם כן, בהרחבה, אבל זה סביר לפעם הבאה, ואני אקדם משם.